דף נון ג' עמוד ב' שתי שורות מלמעלה. ובהקדש במזיד קידש בשוגג לא קידש. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה מבואר אדם שמקדש אישה בחלקו או בקודשי קודשים או בקודשים קלים, כיוון שזה ממון גבוה, היא איננה מקודשת. אם הוא מקדש אישה במעשר שני, לפי רב מאיר היא לא מקודשת, כי לפי רב מאיר בן בשוגג בן במזיד זה ממון גבוה. הוא לא נתן לה שום דבר, היא איננה מקודשת. חולק עליו רב יהודה, עוד לא הסברנו במה הם נחלקו, אבל ברור שרב יהודה סובר שזה ממון אדיוט, וכיוון שזה ממון אדיוט אפשר לקדש. רק רב יהודה מחלק בין שוגג למזיד, שזה צריך להבין מה הסיבה. אבל המחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה, האם זה ממון גבוה או ממון אדיוט. החלק הנוסף של המשנה והגמרה לפנינו בהקדש, מה קורה אם אדם מקדש אישה בחפץ, בכסף של הקדש, במזיד קידש, בשוגג לא קידש, דברי רב מאיר. ורב יהודה אומר הפוך, בשוגג קידש, במזיד לא קידש. אמר רבי יעקב, שמעת מינה דרבי יוחנן תרתי, קיבלתי, שמעתי בשמו של רבי יוחנן, שהוא הביא טעם בשתי דברים. א', שגגת מאפר דרב יהודה, ב', שגגת הקדש דרב מאיר, שבשניהם אין אישה מתקדשת בהם. כפי שדיברנו על איבא דרבי יהודה, אם אדם בא לקדש אישה בכספי מאפר שני, והפעולה נעשתה בשוגג, האישה איננה מקודשת. לפי רב מאיר, אדם שבא לקדש אישה בכספי הקדש, בשוגג לא קידש. רב יוחנן אמר את הטעמים של הדבר. ורב יוחנן הסביר חדה לפי שאין אישה רוצה וחדה לפי שאין שניהם רוצים. רב יוחנן הסביר שהבעיה, החיסרון, בדבר אחד זה חיסרון מיד מצד האישה, לא מצד הבעל. ובדבר השני הוא אמר שחיסרון מצד הבעל הוא מצד האישה. אבל ואין ולא ידענה היי מיניו, אבל אני לא יודע, לא זוכר על מה רב יוחנן אמר שהסיבה היא מצד שניהם ועל מה הסיבה היא רק מצד האישה. וכמובן כמו שרשי אומר מיד הנפקמינה, שבדבר שכל הנידון הוא מצד האישה, אם ידוע לי שהאישה כן התרצתה לקידושין, אבל לא צריך להתעניין מה דעתו, ברור שהיא מקודשת. אומרת הגמרא, אמר אביר מי הניח וענן, בהנחת עבודה שלנו כרגע מדובר בשני מקרים שנעשו בשוגג, באי ידיעת הבעל ובאי ידיעת האישה. ועל זה רבי יוחנן מביא לנו שמועה שבאחד מהדברים זה דבר שתלוי רק באישה, בדבר מסוים זה תלוי בשניהם. אני לא יודע לענות כרגע האם זה מתייחס לשגגה של מאפר שני, דהיינו אליבא דרבי יהודה שאינה מקודשת, או זה מתייחס לשגגה של הקדש, שזה אליבא דרב מאיר אינה מקודשת. אומר אביר מי הניח וענן, בוא אנחנו ננסה לנתח את הדברים ואולי נצליח להגיע לידי מסקנה. מאפר אי לא ניחא לה משום טרחא דאורחא, אי הוא ניחא ליה דניקנה איתתא ממילא. אומר רבי ירמיה, תראה, שמדובר בכספי מאפר שני, הדעת אומרת שהיא, אם היא הייתה יודעת שזה כסף של מאפר שני, היא לא הייתה מסכימה להתקדש בו. כי מה פתאום שאישה תסכים לקבל כסף קידושין, שכדי לממש אותו, היא צריכה עכשיו לעשות טיול לירושלים. היא נמצאת בגליל, באמצע השנה, אתה מצפה שהיא תעזוב את המקום, תיקח את הפירות או את הכסף, תעלה איתם לירושלים. היא רוצה בכלל לקנות בגדים, עכשיו היא יכולה לקנות בזה רק אוכל. לכתחילה, אומרים לה, תקני בזה בשר שלמים, יין, היא לא אוהבת, היא לא רוצה. אז הדעת אומרת שהאישה לא מתרצת לכאלה קידושים, ולכן, אם יתברר לנו שבטעות, בשוגג, ניתן לה כספי מאפר שני והיא לא ידעה את זה, היא איננה מקודשת. אבל מצד הבעל, מה אכפת לו לתת לה מאפר שני? בהנחה כמובן שאנחנו מדברים על איבא דרבי יהודה, שכספי מאפר שני זה ממון אדיוט, זה לא ממון גבוה, זה כסף שלו. הוא מבסוט, במקום שהוא יצטרך לתרוח לעלות לירושלים, במקום שהוא יצטרך עכשיו להפסיד את הזמן שלו, בחינם הוא קידש אישה, נפלא. לעומת זאת, כשמדברים אל ההקדש, תרוויו לא ניחלו, דנתחיל הקדש על ידיו. אבל כשאנחנו מדברים לגבי ההקדש, אומר אביר, מהדעת אומרת, שלא האיש ולא האישה מעוניינים בכזה קידושין, כי הרי הפעולה הזאת היא גורמת להם להיות מועלים מה? לעבור עבירה. ומי רוצה להיות עבור עבירה כשהוא מקדש אישה? אז היא לא מעוניינת בזה והוא לא מעוניין בזה. ולכן בין מצידו ובין מצידה זה לא אוהב קידושין. כך רוצה רב ירמיה לתלות את הדברים של רבי יוחנן. אומר ורבי יעקב אמר, איפכה מסתבר, אומר רבי יעקב, פופקרת, למה? מי לא היכה למימר מאסר אי היא לא ניחה לה משום תירחה דאורחה. אי הוא לא ניחה לה משום אונסה דאורחה. אומר רבי יעקב, אם אתה שואל אותי, הייתי אומר בדיוק הפוך. כשמדובר בכספי מאסר שני, לא הוא ולא היא מעוניינים בדבר. היא, כפי שדיברנו, היא לא מעוניינת להתקדש בכסף כזה שהוא תירחה בשבילה. שבמקום שהיא יכולה לקחת את הכסף ולממש אותו במקום, היא צריכה לטייל איתו לירושלים, היא צריכה לקנות איתו דברים מסוימים. היא לא מעוניינת בכאלה נישואים. לעומת זאת, הוא גם לא מעוניין בדבר. למה הוא לא מעוניין? רש"י מביא שתי פירושים. פירוש ראשון, רש"י בא ואומר, תראה, כסף מעשר שני מחוץ לירושלים הוא לא שווה פרוטה. כי מחוץ לירושלים אי אפשר להשתמש בכסף. הערך שלו הוא נהיה מטבע רק בירושלים. מה תגיד לי? שהוא יכול לקחת את הפירות ולהחליף את זה לכסף, או לקחת את הכסף לכל הדברים האלה, אז הקדושה מתרוקנת מחפץ אחד ועוברת לחפץ אחר. אבל החפץ עצמו מקבל ביטוי אך ורק בירושלים. לפני ירושלים זה לא שווה פרוטה. זאת אומרת שלמעשה האישה הזאת היא לא מתקדשת עד שמגיעים לירושלים. אז אם בדרך יהיה רע אונס, ועכשיו יבוא גנב ויקח הכסף, יעבור ליד נהר ויפול לנהר, היא לא תהיה מקודשת. אז מי נושא באחריות? הוא. ומכיוון שכן, אם הוא היה יודע שזה כספי מעשר שני, הוא לא היה רוצה לקדש בזה אישה. תוספות לא מקבלים את דברי רש"י, תוספות מוכיחים את זה מגמרא בבחורות, ותוספות רוצים לבוא ולומר שבאמת גם מחוץ לירושלים זה שווה פרוטה, ותוספות סוברים שאפילו בגבולין אם היא קיבלה את המעשר היא מקודשת. ולכן תוספות נוקטים כמו הפירוש השני ברש"י בשורה השנייה מהרחבות הראשונות, שרש"י אומר, אינה מי, לא רמי אחריות עלה, לא ניחה לי דליטנס מינה, פן תיעצב ותאמר לו, כי דשתני בדבר שלא נהניתי בו. דומרת, היא ודאי מתקדשת ברגע שהוא נותן לה את המעשר שני. כי רבי יהודה סובר שזה ממון אדיוטי, יכול לקדש בזה אישה. אבל איזה פרצוף יש לו שכל החיים היא תזכיר לו שהוא קידש אותה בדבר שהיא לא הספיקה ליהנות ממנו. כי כדי ליהנות היא הייתה צריכה לעלות לירושלים, ולעלות לירושלים זה סכנות, ואישה מסתובבת בדרכים, סופו של דבר קרה לה אונס ולא נהנתה מהכסף. הוא לא רוצה כזה שידור, הוא לא רוצה את זה. אם היית שואל אותו והוא היה יודע שהכסף הוא כספי מעשר שני, הוא לא היה מקדש בזה את האישה. לא וכן. זאת אומרת ככה, אנחנו דיברנו לגבי מטלטלים שיש דבר שכאן הוא לא שווה אבל במדי הוא שווה פרוטה, זה סוגיה אחת. כאן אתה בא ומדבר על מטבע שתיאורטית יכול להיות שיבוא בן אדם שהוא לא מהמקום, מקום אחר, ששם המטבע שווה והוא יהיה מוכן לשלם פה במטבע מקומי. בהקדש אין אפשרות לממש את זה למטבע מקומי, לכן זה נקרא שהיא לא נהנת, לכן לעולם זה לא שווה פרוטה לפירוש הראשון. מה שאין כן בכל דבר אחר, תמיד יהיה מישהו שמוכן לשלם. אז תמיד זה ייחשב לנו שווה פרוטה, זה יכול להיות שונה. אבל, ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא הקדש, בשלמה אי היא לא ניחה לדניק הקדש על ידה. אלא אי הוא לא ניחה לדניק נעית את הממילת. אומרת הגמרא, אבל כשאתה בא לדבר על כספי הקדש, היא, ודאי, היא לא רוצה לקבל כסף של הקדש. עכשיו היא לא ידעה מזה בשוגג, היא מעלה בכסף, היא עוברת עבירה. מה נצחה קידושין בעבירה? לא מעוניינת. הוא, אם הוא היה יודע שזה כסף של הקדש, פעמים שהוא היה מרוצה. למה? הוא בן אדם אין לו כסף. הבנק כבר לא מוכן לתת לו כסף. הוא רוצה לקדש אישה, אבל אין לו במה לקדש אותה. הוא מצא רעיון מקורי. הולך, להוציא חפץ מהקדש, הוא מחלל את הקדש, נכון? הוא אחרי זה יצטרך גם לשלם קרן וחומש ואשם, שווה. אבל הוא קידש אישה. ככה הוא לא יכל לקנות אישה, ועכשיו הוא הצליח לקנות אישה. אז אומר רבי יעקב, יכול להיות שהפרה היא הפוכה. שמדובר בכספי מעשר שני, שניהם אינם מרוצים. שמדובר בכסף של הקדש, רק הוא לא מרוצה. זאת אומרת.
היא
לא מרוצה. זאת אומרת. שלמעשה מה שעולה לנו כרגע, אומר רבי יוחנן, מה שלמדנו במשנה, שבכסף של מעשר שני, אליבא דרבי יהודה, בשוגג אינה מקודשת, ומה שלמדנו במשנה, שאליבא דרבי מאיר בכספי הקדש, בשוגג איננה מקודשת, אז רבי יוחנן הסביר שבאחד מהדברים הסיבה היא מצידה, באחד מהדברים זה סיבה מצידו ומצידה. יש לנו רב ירמיה שיכול להסביר באופן אחד, יש רבי יעקב שהסביר את הטעם באופן אחר. באו מיני רבא מרב חיסדא, ולאור זה שואל רבא, אישה אין מתקדשת, הסברת לי שלפי רבי מאיר בכספי הקדש, אם זה ניתן לה בשוגג היא איננה מקודשת, מאות, מהו שיצאו לחולין? תגיד לי, אבל קורבן, אשם מעילו, צריך להביא או לא צריך להביא? האם אפשר ליהנות עכשיו מהכסף? ואם אפשר ליהנות מהכסף, אז יצטרך להביא קורבן או לא? והתשובה היא, אמר לו, עונה לו רב חיסדא. אומר לו רב חיסדא, אישה אין מתקדשת, מאות צריך יצאו לחולין. הרי כדי שמאות יצאו לחולין צריך לחלל. איך אני מחלל? ברגע שאני מוציא את זה מהקדש. אבל אם אתה אומר שהכסף הזה לא מקדש אישה, אז זה נשאר של הקדש. אם זה נשאר של הקדש, זה לא יתחלל. אז מה הווה מינה שיהיה בזה מעילה? ברור שזה לא יצא לחולין. כי עד כמה שזה היה יצא לחולין, אז אישה הייתה מתקדשת בהם. לא, אבל באותו רגע שלא ניחלה, אז היא לא מקודשת. אם היא לא מקודשת, אז לא היה מימוש של הכסף, אז זה לא יצא מהקדש. הרי אדם שלוקח חפץ של הקדש ומטלטל ממקום למקום, הוא לא מעל. זאת אומרת, לא הרמה, ההוצאה מרשות הקדש, זה לא יצא מרשות הקדש. כי האישה לא קיבלה את זה, לא קיבלה, זה לא יצא. לאור זה אומרת הגמרא, באי מינה רבחיה ברבין מרבחי זדה במחר מאי. תגיד לי, מה קורה? אדם בא ורוצה לקנות ארון, הוא לא יודע, הוא לוקח כסף של הקדש ומשלם תמורת הארון. שוגג. האם הוא חילל את המעות או לא? והתשובה היא, אמר לי, אף במחר לא קנה. לפי רב מאיר. לפי רב מאיר. אף במחר לא קנה. דהיינו, כי אני רב מאיר סבור שאין מושג של חילול, אין מושג כזה לחלל מעות של הקדש בשוגג. או? אז זה מה יש הגמרא שואלת את זה בנונדלת, ורשי מזכיר את זה פה. אומר רשי, ואין מילה לרבי מאיר בהקדשות אלא באוכלי אוכלי הקדש, אבל המוציא מעות הקדש אין לו מילה בכל מקום שהן, כי שם הקדש עליהם. סובר רבי מאיר שרק זה, אני נזהר, כי יש תוספות בהמשך שנראה מחר. תוספות אומר שלא צריך שיהיה כילוי של המעות, אלא שימוש בגוף הדבר. למשל, אם הוא רוכב על חמור של הקדש, אז יהיה מילה. כל דבר שאתה עושה שימוש בגוף ההקדש, גם אליבא דרבי מאיר בשוגג זה יהיה מעילה. זאת אומרת ככה, דעתו של רבי מאיר, מיד נוכיח, דעתו של רבי מאיר, שהמושג של הקדש, שלמדנו שאפשר לחלל, זה במייזית, זה לא בשוגג. אלא אם כן, עשית פעולה בשוגג של כילוי המעות. שימוש בגוף הדבר, שאז באמת גם בשוגג מעל. גזירת הכתוב. אומר תוספות, דיברו מתחילה במחר לא קנה. אומר תוספות, ולא יצאו מעות לחולין, ואין מעילה לרב מאיר אלא באוכל הקדש. אבל במוצא, מוציא הקדש, אין לו מעילה. דכל מקום שהוא, שם הקדש חל עליו. והכלל אומר, דכל היכא דאיתא ביגזא דרחמנא איסא. כיוון דיה וידע, לא אבי מפיק. אבל במזיד, קידש. דרב מאיר לטעמי דאמר הקדש במזיד מתחלל ומפיק למקרו. זאת אומרת, כתוב פה בתוספות שלפי רבי מאיר המושג של לחלל הקדש זה רק במזיד מכוח גזירת הכתוב. הוא לומד את זה מהפסוק ומעל מעל, דווקא במזיד. קרן חומש ואשם כדין מחלל, רק במזיד, רק במזיד, הפך הידיעה שלנו. בשוגג אלא אם כן היה כילוי, וכילוי זה יחשב לנו כמו במזידה ויהיה מעילה. הכל מכוח הפסוק. כי הרעיון שרב מאיר סובר, רב מאיר בא ואומר, תבין, אדם למשל שמקדיש חפץ להקדש, יש לנו כלל שאומר הקדש קונה את מקומו. זאת אומרת, אם אני עכשיו הקדשתי חפץ להקדש, אגרטל, נכנס גנב אצלי בבית, לקחת אגרטל, זה לא בעיה שלי, זה בעיה של ההקדש. הקדש קונה את מקומו, זה לא, הוא לא הוציא מרשותי, הוציא מרשות ההקדש. למעשה, הוא גם לא הוציא מרשות ההקדש. כיוון שהרי הוא לא מודע, אז בעצם זה נשאר של ההקדש. מה שקרה שהחפץ של ההקדש עבר ממקום אחד, וזה המושג, דכל איתה, בכל מקום שהוא נמצא, ברחמונה, ביגה ובאוצרות של רחמונה, ותמיד זה נשאר באוצר של ההקדש. איפשהו לא יתיישב, הוא קונה את מקומו, בכל מקום הוא רשות ההקדש. דעת רב מאיר. מביא תוספות ארבע שורות מלמטה, ומי הוא במעשר, כאמר רב מאיר, דבן בשוגג, בן במזיד לא קידש, דבמילה הוא דיגל יקרא דבמזיד מתחלל, אבל במעשר, כל היכא דאיתא שם מעשר עליו. ורב יהודה סבר, ממון בעלים הוא לקח במזיד קידש, דממונה הוא, אבל בשוגג לא, משום תירחה דאורחה. אז אם לרגע אחרי תוספות הייתי חוזר לקרוא את המשנה, המשנה עכשיו מתבארת לגמרי אחרת. מה כתוב במשנה? המשנה אומרת בנון בית עמוד בית, אדם שבא לקדש אישה והוא רוצה לקדש אותה בחלקו, ואמרנו בחלקו כדי להרוויח את רבי יוסי הגלילי, כי רבי יוסי הגלילי סובר ש קודשים קלים המון בעלים, אז למעשה לפני ששחטו את הקורבן לפי רבי יוסי הגלילי בקודשים קלים ודאי שאפשר לקדש אישה, אבל אנחנו מדברים עכשיו בחלקו. לאחר ששחטו אליבא דכולא עלמא, אי אפשר לקדש בזה אישה. למה? כי מממון גבוה כזכור זה לא שלך, זה לא שלך. אם זה לא שלך אתה לא יכול לקדש בזה אישה. נכון שהזכרנו בתוך הדברים איזה מחלוקת מסוימת לגבי קודשי קודשים דעת רב יהודה, ולפי רב עדיין עם מחלוקת, שלפי רב יהודה אני אומר שיש גזרה ככתוב בקודשי קודשים שאפשר לקדש בזה אישה, דל מאחה את הפרט הזה. מעשר שני אומר את המשנה, לפי רב מאיר זה ממון גבוה, אם זה ממון גבוה בין בשוגג בין במזיד אי אפשר לקדש אישה. רגע, אבל אני מעלתי, איפה התורה חידשה דין מעילה? מעשר שני, בכל מצב שלא יהיה, בין אם תעשה בו שימוש בשוגג בין אם תעשה בו שימוש במזיד, זה נשאר הקדש, זה נשאר ממון גבוה. ואפילו אם מעלת ואכלת וכולי, אין מילה, לא התחדש, התורה לא חידשה פרשה כזאת. ממילא, אדם שבא לקדש בזה אישה אינה מקודשת, הוא לא נתן לה שום דבר. חולק עליו רב יהודה על רב מאיר ואומר מעשר שני, זה ממון אדיוט. אם זה ממון אדיוט, אז צריך להיות שאדם שבא לקדש אישה בכספי מעשר שני מקודשת. אומר רב יהודה, אבל יש לי בעיה בשוגג, אם היא הייתה ידעת, היא לא הייתה מתרצה, בגלל שהיא לא רוצה את תרחת הדרך. אז במזיד היא מקודשת, כי זה ממון שלו, והיא יודעת. אומרים לה, גברת, מקדשים אותך בכספי מעשר שני, זה נוטל עלייך החיות לטייל עם זה לירושלים. כן, אני רוצה. היא רוצה, היא מקודשת, הוא נתן לה מעות. אבל בשוגג אני אומר שהיא לא רוצה. מה קורה לגבי ההקדש? בהקדש באנו למחלוקת רב מאיר ורב יהודה, האם אני אומר שההקדש מתחלל מועלים בשוגג או במזיד? לפי רב מאיר שכל ההקדש מתחלל רק במזיד, אז אם הוא קידש אותה בשוגג אינה מקודשת, כי זה לא ממון שלו, זה ממון גבוה. אם זה נעשה במזיד שיש מעילה, זה יצא מדי ההקדש, הוא נתן לממון היא מקודשת. בא רב יהודה ואומר פקר, בשוגג יש מעילה, אז מילה בשוגג היא מקודשת, אבל במזיד שאין מעילה, זה נשאר ברשות ההקדש, ממון גבוה, אין אינה מקודשת. זה כל המשנה. אומרת על זה הגמרא הייתי, ושואלת עכשיו הגמרא, יש לנו משנה במסכת מעילה, שם הנידון לגבי גזבר שבא ונותן כסף שקית של הקדש עם מעות לשולחני. שולחני זה הצ'נג'ר, אדם כזה שפורט כספים. ברור שכל בן אדם שמביא מטבע אצל השולחני מודע לזה, שכשהוא מפקיד אצלו כסף בעצם החנווני הולך, השולחני ילך וישתמש בכסף, על דעת זה אני שם אצלו. כאן יש הבדל איך הוא הגיש את זה הגזבר. אם הוא הביא לו שקית סתומה סגורה והלך השולחני ופתח השקית והוציא הכסף והשתמש, אז השולחני מעל. תגיד לי, מי נתן לך רשות להוציא? זה הגיע לך חבילה סגורה, מה פתחת את זה? היה אמור לשמור על זה כדין כל נפקד, שכששמים אצלו כסף הוא שומר על הדבר. זה לא מעניין. שומר חינם שומר שרב זה נפקא מינה לחיובים שלו. אם חייב בפשיעה, חייב בגניבה ועבדה, זה לא השאלה. זה לא השאלה שלנו. הוא מוכר בשר, מה אכפת לך מה הוא מתפרנס? בעיקרון, אבל אתה יודע ממה הוא מתפרנס. הוא צ'יינג'ר. הוא לוקח עמלה על זה שהוא פורט כספים. אבל אני נתתי לו שקית לפיקדון, מה פתאום נגעת בזה? אבל אם הלך הגזבר ונתן לו שקית פתוחה, אז כל אחד יודע שכשמגישים שקית פתוחה לפני שולחני, הוא משתמש במעות, כי זה המסחר שלו. ולכן הגזבר מעל. הנידון שעכשיו אנחנו דנים עליו, זה מה קורה אם אני נתתי את השקית הזאת לשולחני, לחנווני, לא לשולחני. החנווני זה בעל המקולת. האם בעל המקולת הוא נחשב כמו בעל הבית? ועכשיו נעבור רגע לבעל. אני הולך ומפקיד שקית אצל אדם פרטי, ונותן לו שקית, בין אם היא סתומה, בין אם היא פתוחה, מה אתה נוגע? זה פיקדון אצלך, מה אתה פותח? מה אתה נוגע? ברור שתמיד בעל הבית מעל. השאלה שלנו זה איפה עומד החנווני. האם הוא עומד במשקל של בעל הבית או עומד במשקל של שולחני? אומרת הגמרא, איתיבי. חנווני כבעל הבית, דברי רב מאיר. רב יהודה אומר חנווני כשולחני. ישנה מחלוקת. האם יש מקום לחלק בין פתוח לסגור כי יש לו דין של שולחני, או שהוא דין של בעל הבית, פתוח סגור, תמיד בעל, תמיד מעל השולחני, החנווני דנן. אומרת הגמרא, עד כאן לא כמיף לגי. טוב, משנה מסכת מילה, מאוד מעניין. עד כאן לא פליגי, כל המחלוקת שיש לנו בין רבי לרב יהודה, אלא דמר סבר שהגדרת החנווני זה כשולחני, ואז יש לחלק בין שקית פתוחה לסגורה, ומר סבר חנווני כבעל הבית ואין מקום לחלק, אבל זה כולה על מה אם מוציא מעל, הרי ברור שבין לפי רבי לפי רב יהודה מישהו מעל. שאלה מי מעל? בעל הבית, חנווני, שולחני, גזבר, אבל מישהו מעל. אתה אבל רב מאיר הסברת לנו שהקדש בטעות בשוגג אין מעילה. אז מה אתה מדבר איתי מעל? אף אחד לא מעל. כי כל פעולה שנעשית בשוגג בהקדש לא התחדש דיני מעילה. אומרת הגמרא, ודאי שאתה צודק. עונה הגמרא, אמר לי, רב מאיר לדבריו דרב יהודה כאמר, לדידי אני רב מאיר סבור אם הוציא נמי לא מעל, כי אני סבור שאין הקדש בשוגג מעילה. אין דבר כזה. אלא אם כן דיברנו על כילוי. אלא לדידך, אבל אתה לשיטתך רב יהודה, שסובר שיש מושג של מעילה בשוגג, עודי לי מיד החנווני כבעל הבית, לכל הפחות תודה לי שתמיד זה אחריות של החנווני ולא אחריות של הגזבר, ואמר לו ואומר לו רב יהודה לרבי, לא, כשולחני, אני סבור שפעמים זה אחריות בעל הבית, פעמים זה אחריות של הגזבר, תלוי, סגור או פתוח. מה? ודאי, רשי שורה אחרונה, אומר רשי, ואמר לרב יהודה, מודין עלך בה, אלא כשולחני הוא מעל גזבר, למה? דמידה ידה דצריך תמיד למעות לקנות סחורה. הוויכוח בינינו זה כמה באמת זקוק החנווני למטבע. שולחני זה פשוט, הוא חייב, הוא צ'נג'ר, הוא חייב להחליף. אז אם תביא לו כסף קטן יש לו למי לתת, תביא לו כסף גדול יש לו למי לפרוט. תמיד הוא זקוק למעות, זה דבר פשוט. אז אתה הפושע שנתת לו שקית פתוחה, כי ברור שהוא יודע ואתה יודע שהוא ישתמש בזה. חנווני זה כבר נידון אחר, הוא צריך לקנות סחורה. אז פה כבר אפשר להתווכח כמה הוא צריך, כמה זה אחריות של הגזבר. עד כאן שיטת רבי יוחנן. זאת אומרת שלפי רבי יוחנן הסברנו פשט בדעת רבי מאיר, שלפי רבי מאיר אין לנו מושג של מעילת הקדש בשוגג, עד כדי כך שאמרנו שאפילו במחר, אם אדם בשוגג יבוא וישתמש בכספי הקדש, הוא לא מעל, המחר לא תפס. ועל זה אמר רב, בא רב וחולק על רבי יוחנן. אמר רב, חזרנו על כל צדדים של רב מאיר, ולא מצאנו הקדש בשוגג אין מתחלל ומזיד מתחלל. אומר רב, עברנו על כל המקומות שרב מאיר מדבר בהקדש. שף ופוסקים. ספרי וספרה, בכל מקום. ולא מצאנו מקום אחד, ברייתא או משנה, שרבי מאיר מחלק בין שוגג למזיד בהקדש. כי אני רב סבור שדעת רבי מאיר, שלא רק במזיד, דהיינו לא רק בשוגג יש מעילה, אלא החידוש הגדול של אומר שגם במזיד יש דיני מעילה. אבל אין שום הבדל בין שוגג למזיד. היי לכאורה, מה אתה מדבר? תקרא את המשנה שלנו. אצלנו במשנה ובהקדש אומר רבי מאיר בשוגג לא קנה לא קידש במזיד קידש. הנה במשנה שלנו יש הבדל בין שוגג למזיד. עונה הגמרא ומשנתנו בקוטנות כהונה שלא בלו, הועיל וניתנו ליהנות בהם, לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, נקודה. בא רב ואומר אוקימתא, אני חוזר. לפי רבי יוחנן חילקנו בין שוגג למזיד. לפי דעתו של רבי יוחנן הסברנו שבשוגג אין מושג של מילה, אני בדי רב מאיר. אנחנו מדברים עכשיו בכילוי. שימוש במעות בשוגג אין בו דיני מילה. במזיד, גזירת הכתוב, יש מילה. בא רב ואומר לו, בין שוגג, בין מזיד, תמיד יש דיני מילה. נו, אז למה במשנה שלנו אדם שבא ומקדש אישה בהקדש בשוגג הוא לא קידש? מדובר שהוא קידש אותה באחד מהבגדים של בגדי כהונה. ורק בגלל שזה היה שימוש בבגדי כהונה, אז בשוגג היא לא מקודשת. מה הקשר? אנחנו יודעים שבעיקרון כהן שלבוש בארבעה בגדים הוא לבוש בבגד לצורך עבודה. כשזה לא לצורך עבודה אסור לו ליהנות מהקדש, בדיוק כמו שלי אסור ליהנות מהקדש. אז ברמה עקרונית ברגע שהוא מסיים עבודה צריך במקום להתפשט. ברור שהוא לא יתפשט באמצע עשרה, והוא צריך לרוץ למלתחה ושם להתפשט. אבל זה בלתי אפשרי, שזה יהיה כחלום יעוף, כרוח נושבת אי אפשר. אז יש כהן שזה ייקח לו שנייה יותר, ויש כהן שזה ייקח לו דקה יותר, ויש כהן שיתעכב בדרך, ויקח לו שתי דקות יותר. ומכיוון שכן, כיוון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, באו חז"ל וגילו לנו, גילתה התורה, שבבגדי כהונה לאפוקי משאר תזרים של הקדש, אין מילה בשוגג. אם אתה לא אפעיל במזיד, אתה לובש את הבגד כיכר לך וכדומה, במזיד, ודאי שיש מילה. אבל אם עשית את זה בשוגג, אתה לא מעלת. החידוש שרב מאיר בא ומחדש. לא, לא, לא צריך. אין, זה בדיוק היסוד. לא, זה בדיוק היסוד. שמכיוון שאני אומר שאין מילה בשוגג, אז זה לא יוצא לחולין. אם היה מילה במזיד, אם הוא ייהנה מזה, אז יצא לחולין. אבל בשוגג זה לא יצא לחולין. זה החידוש של רב מאיר. כן, יצא לחולין. מה הבעיה?
חפץ של בית מקדש.
אז מה? כל הקדש חפץ של בית מקדש עם קורבן. אם זה מה שאני אתה מתכוון, מה?
זה בדק הבית, כל חפץ.
ופה?
זה בית מקדש עצמו, כמו
גרי
שרת, למשל.
אתה אומר פה משפט חדש. אתה עכשיו בא ואומר, רגע, אולי הבגדים זה יש להם דין של כלי שרת. ואז מה, ואם זה כלי שרת? אז יש גמרא בלום ד' שהגמרא תגיד לנו שכלי שרת יש בזה מילה אחר מילה. אי אפשר להוציא את זה מרשות ההקדש. את ההערה הזאת היא מאיר תוסעות בתוך הדברים, דיבור המתחיל בקוטנות. ואם תאמר, אם כן, איך היא כאמר דרב יהודה דמשוגג קידש וגם מזיד, אני בדרב מאיר. הרי לא נתחלו דה, כלי שרת הם וכלי שרת, אמרינו די יש מועל אחר מועל, והם יוצאים לחולין. ולכן תוסעות בא ואומר, לא מדובר סתם בבגדי כהונה, אלא מדובר בבגדי כהונה שעדיין לא השתמשו בהם בעבודה. כי מה הופך את זה לכלי שרת? עבודה מחנחתם. וברגע שעדיין לא עבדתי איתם עבודה, אז ממילא עדיין אין לזה דין של כלי שרת, ואז באמת לא יהיה בהם מעילה. עכשיו, החידוש הגדול של רב מאיר זה עוד לא פה. רב מאיר מוסיף שלב, אומר רב מאיר תדע לך, מכיוון שהתורה אמרה לו ניתנה תורה למלאכי השרת, ולכן כשהוא לבוש בבגדים בשוגג הוא לא מעל, אז גם אם עכשיו הוא ייקח את הבגד הזה בשוגג וישן בו, או יקדש בו אישה, הוא ייהנה לא בצורה של לבישה. כל הנאה שהוא יבוא להוציא מהבגד הזה בשוגג, אין דין מעילה. זה הרחבת המושג, רב יהודה חולק עליו. רב מאיר בא ומחדש לנו, שמכיוון שחידשה התורה פרשה, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ויש מצב שבשוגג הוא לא מעל, אז עכשיו כל שוגג, גם לא בצורה שלא ניתנה תורה, הוא לא מעל. אם ככה, זה הפשט במשנה שלנו. אז למה לפי רב מאיר אצלנו, אני בדי רב, למה לפי רב מאיר בשוגג לא קידש, במזיד קידש? כי במזיד הוא מעל יצא לחולין. בשוגג בכל מקום הוא מעל ויצא לחולין. אבל מדובר בבגדי כהונה. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אז בשוגג, גם אם הוא יקדש אישה, הוא לא מעל. מיד שואלת על זה הגמרא, אתה שמע. מה?
כהן שמקדש או כל אדם?
כל אדם. תמכור. זה לא סתם בגדי כהונה, זה של נייק. שווה כסף.
אבל אף אחד לא יכול להשתמש בזה.
אבל היא לא יודעת, הרי הכל שוגג פה. היא חושבת שהיא מקבלת את הבגדים, או שהיא תלבש בעצמה.
איך הוא מקדש אותה על ידי שביע?
מה?
איך אפשר להוציא בגדי כהונה מהעזרה?
מה הבעיה? זה עוד לפני שזה היה כלי שרת. אומרת הגמרא, תשמע, כותנות כהונה שבלו מועלים בהם דבר רבי מאיר. הבינה הגמרא מה אליו, אפילו לא בלו, זאת אומרת, גם בבלו. עונה הגמרא, לא, בלו דווקא, אנחנו מסבירים. הרי כל היסוד של רב מאיר מתבסס על זה שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולכן, כשאני מועל בשוגג, אין פה מעילה, כי לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה בתנאי שזה בגד שראוי לעבודה. אבל אם זה בגד שלא ראוי לעבודה, אז כבר לא שייך לדבר איתי על לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אז זה כמו כל חפץ של הקדש, אם אדם בשוגג על איבא דרב מעל, אז זה יצא לחולין. וכאן כתוב שבלו, וחשבה הגמרא להגיד, אפילו שלא בלו, אלא אפילו בבלו מעל. לא. אומרת מה היא הנותנת. כל זמן שזה לא בלו, זה ראוי לעבודה, אז אין בזה מעילה בשוגג, ולכן הוא לא קידש. רק בבלו שזה כבר לא ראוי לעבודה, ויש בזה מעילה, אז באמת, אדם יכול לקדש בזה. אומרת הגמרא תשמע. מועלים בחדתים ואין מועלים בעתיקים. רב מאיר אומר מועלים אף בעתיקים. שהיה רב מאיר אומר מועלים בשערי הלשכה והמאי, ואנחנו מסבירים. אנחנו כבר למדנו מסכת שקלים בהרחבה. אנחנו למדנו שהיו י"ג שופרות במקדש. שופר זה קופת צדקה. צר מלמעלה רחב מלמטה כדי שיוכלו להכניס ולא יוכלו להוציא. בין השופרות לכל שופר היה כיתוב למה זה מיועד. בין השופרות היה קיץ המזבח וכולי, היה קופה שעליה כתוב תקלין חדתין, כסף חדש, שקלים חדשים, והיה תקלין עתיקין, שקלים ישנים. הסיבה באחד באדר משמיעים על השקלים, אומרת המשנה. מחציס השקל מודיעים בבתי כנסיות, באחד באדר צריך להתחיל להביא כסף. למה? כי הדין הוא, לומדים מפסוק, שכל הקורבנות, הציבור, שבאים מתרומת הלשכה, צריך להביא מכסף חדש. מ-א' בניסן זה חייב לבוא מכסף חדש, לא מכסף ישן, לא מהתרומה הישנה, אלא מתרומה חדשה. אז ב-א' באדר מכריזים על מחצית השקל, כל אחד נותן מחצית השקל, את זה מביאים ללשכה, ואת הלשכה הזאת היו תורמים שלוש פעמים בשנה. בפרוס הפסח, בפרוס העצרת, בפרוס החג. דהיינו, ב-א' בניסן, ב-א' בסיוון, ב-א' בתשרי, נכנס הגזבר לבפנים, בא עם שלוש קופות, א' ב' ג', אלפה ב' גמלה כפי שדובר, ממלא את החבית הזאת, את השק הזה במטבעות מתוך הלשכה, ובאותו תקופה מ-א' עד א' בסיוון, מ-א' סיוון עד א' תשרי, מ-א' תשרי עד ניסן, לוקחים משם הכסף, וכשצריך להביא קורבן התמיד, כשצריך להביא מוספים, כל קורבנות הציבור משם לוקחים. מה עושים עם שיערי הלשכה? אוקיי, השתמשתי בכסף, נידון שלם, אם לא היה מספיק כסף בתוך הקופות, האם הולכים חברים ותורמים עוד פעם את הלשכה, עושים מגבית חדשה, אבל עבר, הגיע א' ניסן, נשאר לנו שיערי הלשכה, נשאר כסף בלשכה, כי יש שיעריים של תרומת הלשכה ויש שיערי הלשכה. תרומת הלשכה זה מה שבתוך הפק הזה, גם שם יש שיעריים, ויש שיעריים של הלשכה. את השיריים של הלשכה לוקחים כדי לתקן את חומות ירושלים, מגדלות ירושלים, כל הצרכים שסביב ענייני העיר של ירושלים.
העיר או
הר הבית? העיר. העיר ירושלים. וכל זה לוקחים משיירי הלשכה. עכשיו השאלה שעומדת בפנינו, מה ההגדרה של חומת ירושלים? מה ההגדרה של המגדלים של ירושלים? האם יש בהם קדושה או אין בהם קדושה? אם אני אומר שיש בהם קדושה, בהכרח שבתקלין עתיקין יש קדושה. תקלין עתיקין אגב זה הקופה, הקופה ששם היה שמים מטבע, מה קורה אדם? לא הספיק להביא מחציס השקל, סיבה כלשהי. הוא בא אחרי שנה, אחרי שנה זה היסטוריה, הוא שם את זה בתקלין עתיקין וזה הולך לשיערי הלשכה, זה חלק מהצרכים. עכשיו אם אני אומר שיש קדושה, א', מה זה איזה?
איזה
אם יש קדושה על חומת ירושלים, קדושת הקדש. נכון. אז אם אני אומר שיש קדושה, אז התקלין עתיקין יש בהם קדושה. אם אני סובר שבחומת ירושלים אין קדושה, אז גם בתקלין עתיקין אין קדושה. נקרא את הגמרא ונברר. תשמע, מועלים בחדתים. אם מישהו יבוא ויקח כסף מהקופה של השקלים החדשים, אז הוא לקח מקורבנות ציבור, ודאי שהוא מעל. ואין מועלים בעתיקים, אבל אם הוא בא ומוציא כסף משיערי הלשכה, מתקלין עתיקים, כיוון שזה מיועד לחומות ירושלים ואין בהם קדושה, אז לא שלח בזה מעילה. רב מאיר אומר מועלים אף בעתיקים. למה? שהרב מאיר אומר, מועלים בשיערי הלשכה, כי רב מאיר סובר שלחומות ירושלים יש קדושה. ואם יש קדושה, אז מועלים גם בכסף של השתקלים עתיקים, כי יש בו קדושה, והרי הוא משמש לצורך קדושה. והמאי שואל את הגמרא, אבל לפי שיטתך רב, נעימה הועיל וניתנו ליהנות לפי שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. דה חומת העיר מגדולותיה משערי הלשכה, תודתנן חומת העיר מגדולותיה וכל צורכי העיר באים משערי הלשכה. וכאן שואלת הגמרא, אתה רב הרי הסברת לנו שבקוטנות כהונה אין בשוגג מעילה, למה? כי לא ניתנה תורה למלאכי השרי. חומות העיר, אין בן אדם שהולך לצד החומה ולא נהנה מהחומה. אם יש שמש זה מציל מהשמש, אם גשם זה מציל מהגשם, ומוכנס בתוך המגדלים, אז השומר שיושב עכשיו במגדל הוא נהנה, אבל לא ניתנה תורה למלאכי השרת, בלתי אפשרי לא ליהנות. אז מה אנחנו אומרים? אז לא מועלים בהם בשוגג, כיוון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. נו, אז אם עכשיו אני לוקח את זה ומקדש בזה אישה, אבל הרי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אז אין בזה, לפי שיטתך רב מאיר, אין בזה מעילה. אז מה הבעיה? למה אתה אומר שמועלים בהם? עונה הגמרא, אתה צודק ב-100%, לא תאמר רב מאיר, אלא אם הרב יהודה, אתה צודק. לא צריך לגרוף שם רב מאיר, אלא צריך לגרוף רב יהודה. כי לפי רבי מאיר ודאי שלא ימלאו בהם. רק לפי רב יהודה היה לנו צד שהם מועלים בהם. כי רב יהודה לשיטתו, שרב יהודה סובר שנכון שלא ניתנה תורה למלאכי השרת כפי שאמרנו. אבל ביחס למה שאתה, כשאתה בא להשתמש בבגד בתור בגד, אז לא ניתנה תורה. כשאתה משתמש בחומה בתור מעבר, לא ניתנה תורה. אבל אם אתה בא ומקדש בזה אישה, אז פה אתה מועל, כמו בכל שוגג שאתה מועל. אומרת הגמרא תשמע, אבל יש עוד ברייתא, דתניא, אמר רבי ישמעאל ברבי יצחק, אבני ירושלים שנשרו אם נפל אבן מהחומה ולקחתי את האבן, מועלים בהם דבר רב מאיר. אבל רב מאיר אומר שבשוגג לא ניתנה תורה למלאכי השרת, לא מועלים בחומות, אז למה הוא מעל? אומרת הגמרא אתה צודק, לא תאמר רב מאיר אלא אמר רב יהודה. לא צריך לגרוס רב מאיר, צריך לגרוס רב יהודה, כי לפי רב מאיר באמת לא יהיה לנו דיני מעילה כמדובר. רק אני בדי רבי יהודה יש מעילה, כשאתה לא משתמש בזה בצורה שעליה נאמר לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אומרת הגמרא, אז אם ככה מסקנה, לפי רבי יהודה עולה לענייננו, לפי רב מאיר אין קדושה בחומה, אין קדושה במגדל, ולכן גם בתקלין התיקין אין קדושה, ולכן אם אדם מקדש בזה אישה וכולי מקודשת, מתקדש פשיטה, הוא לא מעל, אין בזה קדושה, זה שום דבר, חולים. לעומת זאת, כשאני מדבר על איבדי רב יהודה, יש קדושה בחומה. שואלת הגמרא, אי רב יהודה, ירושלים היא מקדשה, אז מה טוען? שירושלים מגדולותיה, חומותיה, הכל קדוש. ואתנן משנה במסכת נדרים. אנחנו למדנו במסכת נדרים שאדם שבא לנדור נדר, הוא צריך להדפיס את הנדר בדבר הנדור, כדי שהוא יוכל למשוך איסור. ולכן, אדם שבא ואומר, כיכר זה עליי כאימרה, הלחם הזה בשבילי הוא כמו קורבן התמיד, כמו שה של תמיד, שזה דבר קדוש, דבר הנדור, או כדירים, כמו דיר של עצים, כדיר של סנאים, שזה של קורבנות, או בעצים שעל גבי מזבח, או כאיש, אם יש אומרים קורבנות שעל מזבח, אומרים שהאש על המזבח, כאיכל, כמזבח, כירושלים, אז הכיכר נעשה דבר הנדור, כי משכתי את הקדושה שיש לי באותו דבר הנדור. רב יהודה אומר, כל האומר ירושלים לא אמר כלום. למה? כי בירושלים אין קדושה. אז במה אתה מושך קדושה? אי וחיתי מה משום דלא אמר כירושלים, חסר כף הדמיון. ועתניה רב יהודה אומר, כל האומר כירושלים לא אמר כלום, עד שידור בדבר הקרה בירושלים. הרי אנחנו הסברנו עכשיו שלפי רב יהודה, חומות ירושלים זה דבר הנדור, משתמשים באותם שיערי הלשכה, זה דבר שיש בו קדושה. אז אם אתה סובר שיש קדושה, למה אנחנו אומרים שכיכר לא תפס בו? מתרס את הגמרא, תראי תנועי ועליבא דרבי יהודה, אתה צודק. יש לנו בזה מחלוקת תנאים. יש מי שסובר מה שראינו, שרבי יהודה סובר, כמו שדיברנו בברית הראשונה, שבירושלים יש קדושה. ולשיטתו עם אדם ונדור באמת בחומות ירושלים, הנדר יתפוס והכיכר יהיה אסור. יש לנו את המשנה בנדרים, תנא שסובר עליבא דרבי יהודה, שאין באמת קדושה. אבל אנחנו נשארנו בשלנו, שלפי רב יהודה יש קדושה, ולכן המשנה לי בדי רב יהודה, כי לפי רב מאיר, באמת אין בזה קדושה. אומרת הגמרא, החומות קדושות, ולכן גם תרומת הלישה נשאר בקדושתה, לא צריך להגיד שמתרוקנת לה הקדושה. שערי הלישתה יש בהם קדושה. אמר אולה משמי דבר פדה, אנחנו כן, אבל זה הרי מחלוקת מה היו עושים. אמרנו, הרי יש לנו חלק שזה זה שיערי תרומת הלשכה. זאת אומרת, כל אחד, לתקן את הדרכים של ירושלים זה אותו רעיון. כל דבר שהיה סביב ירושלים היה לזה קדושה, לפי שיטת רבי יהודה לצד הזה. היה קדושה בדבר. רק לא ניתנה תורה למלכי השרת, אז אין לי מעילה בדבר. אבל בעיקרון כן, יש לזה קדושה של חומה. אם אני עכשיו ארצה למשל לבוא ולהישען על חומת ירושלים במייביד, ודאי שאסור לי. לשבת על החומה יהיה אסור. אני בדרך רבי יהודה. יש בזה קדושה. בעזרת השם מחר, אמר אולה משמי דה ברפדה, זה לא החומה הזאת. אמר אולה משמי דה ברפדה, אומר אולה, ושוב, ברפדה חולק על רב וסובר כדעתו של רבי יוחנן, שרבי יוחנן כן חילק בין שוגג למזיד, ולכן הקדש במזיד מתחלל, בשוגג מתחלל, אבל בעזרת השם מחר נרחיב.